פעם שעברה, שלום, פעם שעברה דיברנו על, נפתחנו לכל הנושא של שבירת הכלים, והסוג של טרגדיה שקרתה בתחילת המציאות, שהאור האלוקי לא בא בצורה מסודרת לעולם, אלא קרתה איזו שבירה. זוכות את זה?
כן.
ולא כל כך הסברנו את כל, מה זה אומר כל הנושא הזה, ולא ירדנו לפרטים. רק רצינו לסרטט את המבנה שאנחנו הולכים לעסוק בו בשבועות הקרובים, והוא שבשורש הבריאה שלנו, שאנחנו רואים אותה מאוד מאוד סטרילית ויפה, ומי שקורא את הפסוקים הראשונים בספר בראשית נכנס לאיזו תחושה נורא הרמונית ונורא אידילית כזאת של ראה אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, והכל כל כך קוסום ויפה, פתאום מסופר לנו שזה לא תחילת הסיפור, ויש פה איזה רובד שקדם לכל הסיפור היפה והמסודר הזה, וזה הרובד שהתורה מתארת אותו בפסוק אחד ככה בין לבין, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. כלומר קדם איזה סיפור קצת קשה לבריאה היפה שאנחנו מכירים, וזה התוהו ובוהו. כמו שבאנו שעברה אמרנו, זה לא רק הסיפור הזה שקדם, מסתבר שזה לא רק קדימה בזמנים, אלא זה גם נמצא בתשתיות של העולם שלנו. דמיינו מגדל מאוד יפה, מאוד מרשים, ארמון, שבנוי כל כך יפה, אבל איפשהו ביסודות שלו יש מי תהום, ויש שם חומרי גלם מאוד מאוד בעייתיים, שנמצאים בקרקעיתו של העולם שלנו. התוהו ובוהו זה לא איזה שכבה פרה-היסטורית שלנו קשר אליה, אלא זה שכבה תשתית בעולם שאנחנו חיים בו, והיא כל הזמן יש לנו דו-שיח איתה. והעולם שלנו הולך ונבנה ממנה. לכן הלימוד הזה על עולם התוהו הוא לימוד קיומי מאוד, להבין את העולם שאנחנו חיים בו, איזה אנרגיות כל הזמן צצות לנו מהמעמקים, אנחנו צריכים להתמודד איתם, מאיפה הן מגיעות, מה הסיפור שלהם, למה הם נשברו, למה בכלל נברא העולם באופן כזה שהיה איזה אור גדול שנשבר, הכלים לא יכלו להכיל אותו ונשברו והתרסקו. אני רק אסרטט למי שלא זוכר את מה הפעם שעברה. הציור היה כזה, שזוכרת. היה אור אלוקי שנכנס לתוך הספירות, בעיקר מייחסת גבורה תפארת למטה. האור האלוקי הוא כל כך אינסופי, הוא בקע בתוך הספירות, ולא היה להם כלים להכיל אותו. למה? כי הם היו נורא עם חוויה של אני. מידת החסד רצתה לבטא את עצמה עד הסוף. האור האלוקי נכנס אליה, היא חווה אינסופיות של אהבה, אבל דווקא בגלל שהיא לא עובדת יחד עם שאר הספירות בהרמוניה, היא מתפוצצת. היא נשברת, מסתלק האור למעלה, והשברים שלה נופלים למטה עם כל מיני ניצוצות בתוכה. שברים של אהבה, שברים של חסד. כך האור ממשיך ויורד לתוך ספירת הגבורה, היא גם לא מכילה אותו, כי יש בה איזה ממד של אני ואפסיות, רק גבורה. היא קולטת עכשיו אור אינסופי של גבורה. אי אפשר לחיות ככה, היא מתפוצצת, האור חוזר למקורו, והשברים שלה יורדים למטה. בסדר, ככה ספירה אחרי ספירה, תהיה לנו את זה פעם שעברה, ואז נוצר לנו עולם חדש, אחרי זה, אחרי כל הסיפור הטרגי הזה של בורא עולמות ומחריבן, כמו שאומרים חז"ל, עולם נברא ונחרב, עולם נברא ונחרב, כל עולם היה צבוע בצבע אחד. האור האלוקי פגש אותו, הוא קיבל עוצמה אינסופית, אבל צבוע רק בצבע אחד והיה פיצוץ. ואז נברא עולם חדש, שבו היה ספירות מנהלות הרמוניה. צורה כזאת של ספירות. ומנהלות תקשורת ביניהם. לא הכל קווי, כל ספירה מרגישה לבד, אלא היא מנהלת עולם משוכלל, ככה קראנו לזה, ויחולו השמיים והארץ. העולם עובד בהרמוניה אחד עם השני, כל מידה היא בהרמוניה עם כל הספירות. וזה עולם התיקון, זה נקרא עולם התוהו. זה נקרא עולם התיקון. ועולם התיקון זה עולם, זה הוורסיה, זה המודל הקיים. ומה עם זה? זה נמצא בקרקעית. שברי כלים של עולם התוהו נמצאים בקרקעית. אז אחרי שנברא עולם התוהו, שזה שלב אחד, עולם התיקון, שזה השלב הראשון בתיקון, מה יהיה השלב השני? לגאול את הניצוצות שנמצאות פה למטה. לקחת אהבות נפולות, שהן אהבות שרצו חוויה אינסופית, אקסטרים, בלי גבול, אהבה בלי גבול, התפוצצה, ויש פה שברים שלה, ולקחת ניצוצות כאלה ולגאול אותם בתוך הבית המתוקן. אמרנו שפה יש זוגיות, שונה מפה שלא היה זוגיות, זוכות? פה היה וימלוך וימות, ולא סופר שהיה שם בת זוג. פה היה בת זוג, אדר ומתאבל. ופה כשיש זוגיות, הם מקימים ביחד בית, שזו תחילת עולם התיקון. אחרי שיש להם בית, הם מביאים לתוכו את כל הטראומות שלהם, ואת כל המשקעים שלהם, כל התוהו ובוהו של האישיות שלהם, והם גואלים אותם ומתקנים אותם. זה סיפור קיומי שלנו. אז בואו נלמד את זה מרובדים מאוד תשתיתיים באמונה, ועד הרובדים הכי פרקטיים בתיקון המידות ועבודת הנפש. נתחיל מבירור של הרב קוק, למה כל הסיפור הזה בכלל קיים? למה זה קרה ככה? מה ההיגיון האלוקי של סיפור כזה? כמו שסיימנו פעם שעברת את השיעור, ואהבה אמינה ומסקנה זה תנועה אנושית. אדם חושב באופן אחד, אומר אני אקים מפעל כזה, מוסד כזה, והוא הולך ומתברר עם השנים. המפעל שהוא רצה להקים, הוא פתאום מבין איזה חסרונות יש בדרך שהוא הלך בה, ומה הוא רוצה לשנות, ואז הוא משנה, ואז הוא בורא עולמות ומחריבן, אבל הקדוש ברוך הוא זה לא צריך לקרות ככה. הוא יודע מה שאין עבר ועתיד, והוא ידע שזה יחרב, אז למה הוא ברא ככה את התשתית של העולם, ואז הוא אומר, טוב, זה טוב ובוא, בוא נבנה העולם מתוקן. מה הסיפור? למה באופן כזה דווקא נברא העולם? אז לא יודע. אנחנו בעמוד שנקרא איך נוצרו החסרונות שבירת הכלים. את החלק הראשון של הפסקה כבר למדנו, כשדיברנו על השלמות וההשתלמות. עכשיו נראה את כל הפסקה כולה בהקשר הרחב שלה. בסדר? יש לכם את העמוד הזה? מה אנו חושבים על דבר המטרה האלוהית בהמצאת ההוויה? אומרים אנו שהשלמות המוחלטת היא מחויבת המציאות ואין בדבר בכוח כי הם הכל בפועל. אבל יש שלמות של הוספת שלמות, שזה אי אפשר להיות באלוהות. שהרי השלמות המוחלטת האינסופית אינה מניחה מקום להוספה. ולמטרה זו, שהוספת שלמות גם היא לא תחסר בהוויה, צריכה ההוויה העולמית להתהוות, ולהיות לפי זה מתחילת מתחתית היותר שפלה. כלומר, ממעמד של החיסרון המוחלט, שתלך תמיד הלוך והלא להעלייה המוחלטת. וההוויה נוצרה בתכונה כזו, שידיה עד לא תחדל מהתעלות, כי זאת פעולה אינסופית. טוב, אז כל מה שקראתי עכשיו כבר למדנו, קראנו את זה כבר בתחילת השנה. שאלה מסביר מה הטעם הבריאה, זוכרת את הסוגיה הזאת של טעם הבריאה? אמרנו כל מיני שיטות, ואז הגענו לרב קוק, ואז אמרנו את הפסקה הזאת. שאלה מסביר מה אנו חושבים על דבר המטרה האלוהית בהמצאת ההוויה, למה בכלל נבראה ההוויה המציאות. הרב אומר, כי השלמות המוחלטת האלוקית היא אינסופית, והיא שלמה. יש לה רק מגבלה אחת, שאין בה השתלמות, שאין בה התהוות. ואת אותו מימד של הוספת שלמות, של השתלמות, מגלה הקדוש ברוך הוא דרך זה שהוא ברא עולם שיש בו השתלמות אינסופית, והשכינה שהיא אותה תנועה של השתלמות אינסופית מופיעה בתוך המציאות, ומגלה את מידת ההשתלמות האלוקית. זה מה שדיברנו בתחילת השנה באריכות רבה. עד כאן בסדר? השלב הזה בסדר. עכשיו הרב מסביר, אוקיי, ככה נברא העולם. זה הרעיון הכללי. עכשיו איך זה קרה בפועל? וכדי להבטיח את העלייה בעצמותה של ההוויה, מה יבטיח את זה שכל הזמן תהיה תנועה של השתלמות אינסופית בתוך ההוויה? הרי יש מציאויות של חיסרון, שאין בהם תנועה כלפי מעלה. לפעמים אדם יכול לחוות איזה חיסרון, שלא בא לו, אין לו כוח לצאת מזה בכלל, הוא מיואש. או נגיד, יצור כמו נמלה לא שואף אף פעם להגיע לקצב של סוס. למה? כי הוא, זה לא בכלל לא בטווח של הרצונות שלו. מה יגרום למציאות לרצות לעלות בלי גבול, להשתלם בלי גבול, לעלות עד רמה של ויתם כאלוהים? מה יוצר בתנועה הנפשית של המציאות? כל הזמן עלייה למעלה, למעלה, למעלה. עד עכשיו דיברנו על זה שבתוך ההוויה נמצאת השכינה. השכינה היא אותה, אותו גילוי אלוקי, התשובה, כוח התשובה קראנו לה, שהיא כל הזמן דוחפת את המציאות למעלה. עכשיו הרב מסביר איפה נמצאת השכינה. מי היא השכינה? כדי להבטיח את העלייה והעצמותה של ההוויה, נוצרה כולה בעילוי עליון. ועילוי היה יותר מכדי השיעור שתוכן מוגבל יכול להיות בפועל. אף על פי שהוא יכול להיות בכוח. על כן בהופעת ההוויה בפועל התקלקלו הדברים, והכוחות נסתבכו זה בזה, והנם עוסקים במלחמה חריפה, עד שתנצח המחשבה המוחלטת האינסופית של הטוב, ויתוקן הכל. בצירוף העילוי של נתינת מקום להשלמתה של עלייה בלתי פוסקת, שזהו עדן מיוחד שבזה הבריאה משלמת את כבוד בורא. מה איך המציאות נוצרה? לצורך זה שכל מן תהיה בתנועה כלפי מעלה. אם אתם זוכרת הציור הזה, זה ציור חדש שלנו. עד עכשיו איך ציירנו? שיש איזושהי שלמות אלוקית. שלמות אינסוף. אמרנו שהשלמות הזאת זה אולי התואר היחיד שאפשר להגיד כלפיו ידברה. כי כל תואר אחר שנגיד נמצאנו מקבילים. שלמות זה אינסופי. אמרנו רק דבר אחד חסר בשלמות. ויהיה השתלמות. על כן הקדוש ברוך הוא ברא את המציאות שלנו החסרה. אם אתם זוכרות את הציור שציירנו של בריאת העולם, איזה ציור זה היה? של יצירת חלל ורחם. שבתוכה יש חלל וחוסר. עכשיו בתוכה תהיה כל הזמן תנועה כלפי מעלה. הנקודה הזאת שבעומק החלל, תרצה כל הזמן לעלות אל המקור של, של השלמות האינסופית. לפחות קראנו לזה שלמות, ולזה, לתנועה הזאת כלפי מעלה קראנו שלמות. אפילו אמרנו שיש מקובלים שציירו את זה כמו חבל הטבור, שניתן לתוך העובר והולך ומגדיל אותו עד שהוא יהיה בעצמו כאלוקים. עד שהוא בעצמו יהיה איזה יצור דומה לאמא שלו, למקור שלו. לכן המציאות זה כמו משל, כן? משל לעולם שלנו, שיש בו הרבה מאוד חסרונות, הרבה מאוד חלל, כן? הרבה מאוד כמו אישה בהיריון שפתאום היא חווה איזה חוויות של חלל גדול בתוכה, והקאות, והיא מרוקנת את עצמה, יש לה הרבה מאוד מתח, כמו החלל הזה שנוצר פתאום, אבל בתוכו הולך ומתהווה, והוא בא, שבסוף יהיה עולם שלם לפני עצמו. זה המשל. בא הרב ואומר, כן, זה לא כל הסיפור. זה הציור הכללי. עכשיו, איך זה נוצר בפועל? שפה בנקודה הזאת, נכנס כל הסיפור הזה. וההשתלמות הזאת, היא התחילה מזה שהקדוש ברוך הוא בקע את החלל הזה, ונתן למציאות הזאת החסרה, אור עצום, אינסופי. והטביע בה חותם של אינסוף. ואז היא לא יכלה להכיל את זה. והתפרקה. ונוצרו פה הרבה מאוד שברי אינסוף. ועכשיו היא הולכת ובונה את עצמה כלפי מעלה. מהשברים האלה. אבל הם נותנים לה כל הזמן דחיפה כלפי מעלה. כי מה, איזה טביעות אצבעות יש בתוכם? של אינסופיות. מי הבינה? מסביר את זה שוב. ציור מדהים הציור הזה, כי זה הנפש שלנו. זה החיים שאנחנו חיים בתוכם. המציאות נוצרה בהתחלה, בואו נתאר גם את זה בסיפור אדם הראשון בגן עדן. כל הסיפור הזה נתאר אותו עוד לפני אדם הראשון. אבל הרבה דברים במציאות שלנו הם נעים על אותו מעגל. למה האדם הראשון היה צריך להיות בגן עדן, ואז לחטוא, ולצאת מגן עדן, ולהתגעגע כל החיים לגן עדן? הרי כל הסיפור הזה של החטא, חטא אדם הראשון בגן עדן, באיזה יום הוא היה בבריאה? ביום השישי, נכון? היום השישי הוא חלק מתהליך הבריאה או אחרי תהליך הבריאה? אז לכאורה חטא אדם הראשון היה חלק מתהליך הבריאה. פשוט אם מסתכלים על זה, חטא אדם הראשון לא היה בו כל כך הרבה מרכיב של בחירה חופשית, כי הבריאה הסתיימה בכניסת שבת. היום השישי זה ששת ימים עשה הקדוש ברוך הוא את השמיים ואת הארץ. אז ששת ימים עשה הקדוש ברוך הוא את השמיים ואת הארץ, חלק מזה, זה חטא אדם הראשון. זה גם איזה בריאה אלוקית. יש בזה מחלוקת בין חכמי ישראל, האם חטא אדם הראשון זה בחירי או אלוקי. אבל איך שלא תסתכלו על זה, זה חלק מתהליך הבריאה. אז למה האדם הראשון היה צריך להיברא באופן כזה? בוא תברא אותו מלכתחילה מחוץ לגן עדן. הרי אתה אומר, זה חלק מתהליך הבריאה. הוא היה צריך למצוא את עצמו בכניסת שבת מחוץ לגן עדן, ורצון להיכנס לגן. אתה תברא אותו בחוץ, תגיד לו להיכנס לגן. לא. הוא צריך לחוות גן עדן, צריך לטעום את הטעם הזה של המתוק של גן עדן, ואז ליפול משם, ואז להתגעגע לשם. זה המנגנון שאנחנו רואים אותו בסיפור גן עדן. אדם הראשון נברא בתוך הגן, הוא נושם את האוויר של הגן, הוא יודע איזה חיים נפלאים יש בגן, ואז הוא נזרק משם. עכשיו כל החיים שלו הוא רק מתגעגע לשם. מה שאנחנו מדברים עכשיו זה שלב יותר קיומי, עוד לפני חטא אדם הראשון, היה איזה חטא יותר תשתיתי, לא חטא, שבירה יותר תשתיתית, שהיא שבירת הכלים, והיא גם נעה על אותו תהליך, כך מסביר הרב. אדם הראשון, המציאות כולה עוד לפני אדם הראשון, הייתה צריכה לטעום טעם של אין סוף, ונתבקע פה איזה אור אדיר, אור אדיר בתוך הכלים של המציאות, הכלים החסרים שלה. אור אדיר, האור הזה. היא לא יכלה להכיל אותו. היא קיבלה אור אדיר של אהבה. מידת החסד. קיבלה אין סופיות של חסד, והעולם נצבע כולו בצבע רק של אהבה. היא זוכרת איזה אהבה מטורפת זו הייתה. איזה טוב היה שם, וגם איזה הרס היה שם. כי האהבה מטורפת היא גם עלולה להביא, כמו שאמרנו, גילוי ראיות, חסד הוא, כמו שאומרת התורה על אהבת אח ואחות. כל הגבולות מתמוססים, ואז מתרחשת שבירה. אבל הטביעת האצבע הזאת של האין סוף בתוך הכוח של האהבה, היא נשארה בעולם. היא נשארת עכשיו בצורה מפורדת ושבורה בתוך שברי הכלים של האהבה, תוך האהבה השבורה שאנחנו חווים בכל מיני מציאויות חסרות בעולם, והיא נותנת כל הזמן למציאות איזו תנועה כלפי מעלה. היא כל הזמן דוחפת את העולם, אני מתגעגעת לשלמות האין סופית. אני מתגעגעת לאהבה אינסופית, אני עכשיו חסרה מאוד, העולם שבור, יש הרבה בעיות. מסתבר שהתוהו ובוהו הזה, הוא מה שדוחף אותנו כל הזמן כלפי מעלה, כי אנחנו זוכרים מאיפה באנו. בסדר, זה הציור שהרב מצייר. נכון. יפה, אז מה שתיארת עכשיו באדם הראשון בגן עדן, עכשיו בוא נלך, עכשיו עוד לפני בריאת אדם הראשון, עוד לפני בכלל בריאת העולם, שמסופר לו פה פתאום שברא עולמות והחריבן. מה תפקידם של העולמות האלה, שהם אחרי זה מתנקזים לתוך הסיפור של העולם התוהו? כדי לתת לנו זיכרון לאין סוף. כי העולם הזה נברא בחוקיות של סוף, של סוף. העולם הזה הכל בו מוגבל. הכל בו תחום. זכורים לנו עולמות שבהם הייתה מנגינה של אין סוף. העולמות האלה נשברו. אי אפשר לברוא עולם אין סופי. אי אפשר כוח אהבה אין סופי, כי כוח אהבה אין סופי, שהוא לא חי בהרמוניה עם כוחות אחרים, ואין לו כוח גבול שמאזן אותו, זה יישבר. אז למה זה נברא בכל זאת? זה נותן לנו טעימה ממה שאנחנו משתוקקים אליו כל הזמן. אלא אין סוף. בהרמוניה תמיד יש איזונים, ובאיזונים תמיד יש גבולות. בגבולות תמיד יש סוף. ובסוף, הוא זז קצת, כל אחד מהם נותן לשני מקום. אז העסק הזה הוא תחום. והעולם הזה נברא בסוד ההרמוניה, בסוד המיסוכים. ככה העולם הזה בנוי. יש אהבה, אבל יש גבול. בתוך משפחה, אסור. בכל התחומים כולם. כל מידה יש לה גבול כדי לתת מקום למידה שלידה. בכל זאת, כדי שתהיה כל הזמן שאיפה לאהבה יותר עמוקה, יותר עמוקה, יותר עמוקה, שתפעל בתוך הרמוניה. אנחנו בתוך עולם התיקון, אנחנו לא רוצים לחזור לפה. כי אז זה שוב יהיה עוד יותר להעצים את התוהו ובוהו. אבל את העולם הזה ללכת ליצור לו תנועה כל הזמן כלפי מעלה של השתלמות, ובזכות זה שכל רכיב בתוכו זוכר משהו גדול יותר מהעולם ההרמוניה. איזה הרגשה?
שכאילו, זה בין עם גבולות, אבל זה רק בטוב של זה, ולא ב...
בדיוק, זה המטרה. איך הרב מלובביץ' היה לו משפט שאנחנו בעצם, כל מה שנלמד זה יהיה לבאר את המשפט הזה, הרב היה אומר, שמה זה גאולה? מה ההגדרה של גאולה? אני יודעת, מי שמע את זה פעם. מה ההגדרה של גאולה של הרב מלובביץ'? איך? אורות דתו וכלים דתיקון. אורות של תו בכלים מתוקנים. זה גאולה. גאולה זה להיות בתוך כלים מתוקנים, משפחה, בית, על הקרקע, בקישור למציאות, ברצון להעלות את העולם, בכלים. אתה לא רק באורות של תו, אתה לא רק בכלים שבורים, אתה רק מתפזר, לא, אתה אסוף. יש לך משפחה, יש לך סדר, יש לך הרמוניה, והאורות ששוכנים בפנים זה אורות של תו. אנחנו הרבה הרבה נתאר את התנועה הזאת של אורות התאו בכלים לתיקון בהרבה מאוד מעגלים בחיים. בתחום האמוני, בתחום המשפחתי, בתחום של המידות. איך חווים אורות של תאו, כלומר אורות עוצמתיים מאוד של תאו זה אין סוף. שיש שם כאוס של כל המציאות לא תחיל את מה שאני רוצה. מה שאני רוצה יותר גדול מכל המציאות. זה אורות של תאו. אבל איך אתה מביא את האור העצום הזה בתוך כלים של עולם התיקון. השורש שלו טוב, וההופעה שלו רע. למה למה? קצת מאכזב, אבל זה גם מה שעוצר לעולם את כל התנועה שלו. דיברנו פעם, אם אתם זוכרות, בתחילת השנה, עשיתי דרך עם עד 10 שאלות שאנחנו רוצים לעסוק בהן, אחת השאלות הייתה, תנועת המטוטלת של שופנהאואר. זוכרת את זה? זוכרת השאלה טוב, את התשובה יש לכם? שהוא טען שהמציאות הזאת גם נעה בין שיעמום לחוסר, לרעב לחוסר. רעב וחוסר זה לא חוויה טובה. אחרי שאתה מקבל מלאות, אז אתה מרגיש שוב שיעמום. עולם הזה, קיצור, סיפור של דיכאון בין... זה נכון. נכון אם אתה מסתכל על העולם הזה, תנועה עיוורת, ככה מסביר הרב את החיסרון של התפיסה של שופנהאואר, תנועה עיוורת של רצון עיוור שנע משעמום לחוסר, לחוסר מחוסר לשעמום וכן הלאה. אבל אם אתה רואה בתנועה הזאת תנועה של התעלות, הרי מה דוחף השעמום? לרצות עוד, והרצון דוחף למילוי, והשעמום שאחריו דוחף, זה תנועה כלפי מעלה, זה תנועה של השתלמות. אז אתה רואה בה בעצמה את התנועה הכי עמוקה בעולם, הכי טובה, הכי אופטימית. עכשיו בתוך איזה סיפור אתה רואה את זה, זה רצון עיוור, רצון של איזה מקרה שיצר את המציאות הזאת שאינה מדיכאון לשעמום, או איזה רצון אלוקי שלנו, שאנחנו נדמה אליו, נחווה את ההשתלמות הבלתי פוסקת. אוקיי. אז בואו נקרא עוד פעם את המילים של הרב, תראו איך זה מה שאמרנו כתוב פה. נתקדם על הרב חוזר על זה בצורות שונות על מה שאמרנו עכשיו. כדי להבטיח את העלייה בעצמותה של ההוויה, נוצרה כולה בעילוי עליון. כלומר, השלב הראשון של הצלת המציאות היה בעילוי עליון, בצורה מאוד מאוד עליונה. והעילוי היה יותר מכדי השיעור שתוכן מוגבל יכול להיות בפועל. אף על פי שהוא יכול להיות בכוח. בפוטנציה יכולה להיות אהבה אינסופית. רק כשהיא הולכת ומופיעה, הפוטנציה זה האור, בכוח. הבפועל זה הכלי. כשהאור בכוח פוגש את הכלי, את המציאות, זה לא יכול להיות. החלום יש לו מעוף גדול, הוא יכול להיות אינסופי, אבל כשאתה פוגש את המציאות, יש לו גבולות. אתה חייב ללמוד איך לבטא את זה בתוך הגבולות, בתוך הסדרים המוגבלים של המציאות. אבל בהתחלה החלום מתרסק אל המציאות, והמציאות תישבר. כן. יש לה חלום לפתוח ארגון צדקה חסד שיעשה טוב עם... עשרות אלפי אנשים. את חולמת על זה, יש לך זה מחשבות ורעיונות ומתגבש בתוך מיליון צורות. עכשיו, תחילה לרדת לתוך המציאות. זה בכוח. בכוח הכל אפשרי. זה יכול להיות חלום של חסד אינסופי. יהיה שם רק טוב. איך אני אטיב לאנשים האלה ולאנשים האלה ולאנשים האלה. זה לא יבוא חשבון. זה בכוח, בפוטנציה הכל נראה מסודר. תחילה לרדת לתוך המציאות. בתוך המציאות יש, אם את מותחת ארגון כזה, אז מישהו אחר זה בעל חשבונו. המציאות יש לה גבולות שלה. זה צריך לבוא בחשבון עם עוד הרבה כוחות שנמצאים פה בתוך המציאות. ואז מתרחשת שבירה. ואז החלום מתרסק על המציאות, ואת, או שאת זונחת את החלום, או שאת מנמיכה אותו לתוך הגבולות הבעייתיים של המציאות, ואז הוא הופך להיות לפעמים אנשים שהקימו ארגוני צדקה, ובסוף הפכו, יש לי איזה חבר מיילי, שהיום הוא נכנס להיות ראש עמותה של ארגון צדקה אחד הגדולים בארץ, שמסתבר שזה אחד הארגונים הכי מושחתים בארץ. והתחיל מתוך רצון טוב, בחלום זה היה טוב, ירד לתוך המציאות, הסתבכו שם הרבה מאוד דברים. הוא נכנס לשם כדי לנסות קצת לעשות שם סדר. אבל זה רק מלמד על זה שכשדברים יודעים לתוך המציאות, לפעמים יש שבירה. החסד הזה הופך לפעמים להיות אהבה עצמית. וזה רצון שהארגון שלי יצליח יותר מהארגון ההוא. כל מיני בעיות שכשהחלום פוגש את המציאות, יש את שבירה. זה שהרב אומר, והעילוי היה יותר מגדי השיעור שתוכן מוגבל יכול להיות בפועל. אף על פי שהוא יכול להיות בכוח. בכוח זה יכול להיות, כשזה יורד לפועל נוצרת שבירה. על כן בהופעת ההוויה בפועל נתקלקלו הדברים והכוחות נסתבכו זה בזה, והנה מוסקים במלחמה חריפה, עד שתנצח המחשבה המוחלטת האינסופית של הטוב ויתוקן הכל, בצירוף העילוי, אז בסוף הכל יתוקן, בסוף כל הכוחות האלה שישברו יתוקנו, אבל מה הרווחנו על ידם? שיש עכשיו כל הזמן תנועה של געגועים אל האינסופיות. בצירוף העילוי של נתינת מקום להשלמתה של עלייה בלתי פוסקת, שזהו עדן מיוחד, שבזה הבריאה משלמת את כבוד בורא. בוא נראה את זה בלשון אחרת קצת ברב, שמסביר את זה בצורה אולי יותר בהירה. עולם התוהו ושבירותיו ותיקוניו. זה הסיפור של העולם הזה שדיברנו עליו. מורים לנו שעוצם הרצון לתיקון, לשכלול, להוויה, שם הטוב הגמור, פועלו בכוח מלא מאוד מאוד. אין ההוויה יכולה לקבל את כל עוצם הטוב של המהות העליון, אמיץ כוח אינסוף. ההוויה החלקית מתמסמסת מרוב הטוב, מעוצם החיים, משתברת מרוב שאיפתה. אבל לא מפני זה יחדל הטוב הנושא, הניסה לעשות את דרכו. הוא חוזר ובונה אחר השבירה, והבניין המתוקן עולה יפה יפה, ואין ארוך להיקרתו. כל כך מרובה עם מידה טובה ממידת פורענות, שכדאי לסבול את כל איסורי השבירה, את כל קלקולי הריסה, רק שיצאו עולמים משוכללים כאלה, שנושאים בכוחם עושר חיים כזה, שהוא מצד עצמם למעלה מכוחם. ואין המהווה העליון בוחר בדרך מדודה ומצומצמת, כדי שיעור היכולת של ההוויה, שאם כן היה הטוב מוגבל, לא לפי עוצם עוז חיי היוצר כל, אלא לגמרי לפי תנאי היצירה החדושה. אומר הרב שאם, תחשבו שאם הקדוש ברוך הוא היה אומר, טוב, תראו, אני רוצה לברוא את העולם, אני אתן לו אור מצומצם, בסוף העולם הזה עולם מוגבל. למה שאני עכשיו אשפיע עליו אור עצום והוא יישבר? זה כמו תלמיד שאתה רוצה ללמד אותו. אז, אתה לא מביא לו ישר את תאורות הקודש. אתה ישר מביא לו פסקאות הכי קשות של הרב קוק, אתה מלמד אותו אותם ואז... הוא מתבלבל, הוא לא מבין מה הוא רוצה, ואז הוא יוצא, הוא אומר, אני לא יכול להישאר עם שיעור כזה, שהכל כזה קשה ומסורבל ועמוק, אני לא מבין כלום. מה אתה עושה? אתה מתחיל בהתחלה בלשון ברורה, שפה פשוטה, הרבה דימויים, הרבה משלים. אתה מנמיך את זה לשפה שלו, חנוך לנער, על פי דרכו. אתה מצמצם את זה לשפה שלו, וככה הוא הולך וגדל. נכון? זה דידקטיקה פשוטה. אבל גם הרב קוק לא עושה לנו עבודת קלה, וגם הקדוש ברוך הוא בעצמו לא עשה ככה. הוא רצה ללמד את המציאות איך להיות טובה. אז הוא נתן לטוב, אין סופי, אין לה יכולת לקבל אותו, בום. כמו רב שנכנס לכיתה, ומתחיל להפציץ אותם בכל מיני עניינים של קבלה ורעיונות כאלה, השתלמות והשתלמות, וכולם מרגישים כאילו זה לא נוגע בנו, זה גדול מדי. בשלב ראשון אולי זה מכה, ואז יש שבירה. ואז יש הרגשה, לפעמים בשלב ראשון יהיה הרגשה, וואו, התורה עמוקה, התורה גדולה, יש לי חבר רם אחד הרבנים באלי, נוהג שלו בכל חודש אלול כשמגיעים תלמידים חדשים, הוא נותן להם את השיעורים הכי עמוקים שלו והכי לא נתפסים. נותן להם שיעורים, הם מרגישים כאילו מבולבלים, אומר להם, מה שחשבתם תפילה, אז זהו שלו, זה לא תפילה. תפילה זה, בוב, מתחיל לדבר משהו גבוה. מה שחשבתם, ואהבת לרעך כמוך, זה כלום, זה ואהבת לרעך כמוך. מדבר אתם דברים שהם לא מבינים, מה הם כן מבינים? שיש פה משהו ענק. זה מה שהוא רוצה. הוא אומר, חודש אלול, מטרה שלי ליצור אצלם חוויה שהתורה היא ענקית הרבה מעבר למה שהם מסוגלים. אחרי זה חודש שלו חוזרים הביתה, חוזרים בחודש חשבן, ואז מתחיל ללמוד איתם פרט אחרי פרט, רעיון אחרי רעיון, להצמיח אותם מהמקום שלהם, לדבר איתם בכלל בשפה הנמוכה שלהם, המגושמת שלהם, אבל ככה לאט לאט לעלות אותם. מתן תורה, הקדוש ברוך הוא נותן לנו תורה, מלכי צבאות ידודון ידודון, מכירות את מדרש חז"ל, שהכל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא בהר סיני, הם 12 מיל עפו אחורה עם ישראל, כמו איזה מרוב ארץ ירה ושקטה. חוותה בהתחלה איזו עירה אדירה ואיזה ריחוק גדול, מכל דיבור אלוקי בהר סיני, עם ישראל עף אחורה. ואז המלאכים לקחו אותם ככה, דידו אותם חזרה להר סיני, לשמוע את הדיבור הבא. ככה כל דיבור ודיבור, עם ישראל חטף איזה זעזוע. למה? למה ככה ניתן לתורה? למה כל ציפור לא צייץ? כל אוף לא פרח? למה? התורה באה למלא את העולם באור. למה? כי היא באה לתת לעולם אור גדול. אור גדול שבאמת העולם לא יכל להכיל. איך אני יודע שעם ישראל לא יכל להכיל את האור? פרחה נשמתם. ואחרי שברכה נשמתם, ביקשו שמשה ידבר, ואחרי כל זה, חטאו בחטא העגל. ואז מה קרה? משה רבנו ירד עם הלוחות, ומה עשה? שבר אותם. ואז אנחנו לאט לאט תופרים מחדש את האותיות האלה, לאט לאט, מתגעגעים לאותה תורה העליונה, אבל כנראה בכוונה זה היה צריך להינתן ככה. לכן מסתיים את התורה, אותו דבר עובדים אשר עשה משה לעיני כל ישראל, במילים האחרונות בתורה, לעיני כל ישראל, חזק, חזק ונתחזק, נכון? אז מה זה לעיני כל ישראל, מה רש"י כותב? לעיני כל ישראל, שבר את הלוחות לעיני כל ישראל, שאמר לו הקדוש ברוך הוא, אשר ישר כוחך ששיברת, שקויף, היה טוב ששיברת, מה טוב ששיברת? אם היו צריכים לקבל את האור הגדול הזה, והוא לא יכל, לא יכלו להכיל אותו, ואז זה נשבר. לוחות ושברי לוחות מונחים בארון, עם ישראל בכל הדורות הולך ומצרף את האותיות הגדולות האלה מחדש ובונה את העולם. יש לו תורה יותר קטנה. התורה של לוחות שניים היא יותר קטנה, היא יותר מתאימה לרמה שלנו. אז למה היא לא ניתנה לנו בהתחלה? למה משה רבנו לא כתב את הלוחות הראשונים? לא, כאילו צריכים לקבל את האור האלוקי כמו שהוא אינסופי ולחתור לשם. ולא תורה רק שעוסקת באיך לחיות פה ולשרוד אחד עם השני בצורה טובה, להתנהג יפה אחד לשני. התורה רוצה להפוך אותנו להיות כאלוקים. בלי מלאך המוות. זה התורה הראשונה, זה התורה של לפני שבירת הלוחות. חירות ממלאך המוות. אז אנחנו חיים בתוך עולם שיש בו מוות, ויש בו חסרונות, ויש בו בעיות. אנחנו מתגעגעים למה שמעבר לזה. זה מעגליות שחזרת בהרבה תחומים בחיים. כדולם הראשון, עם ישראל במתן תורה, וזה חוזר בעוד מקומות, גם בחיים שלנו. ילד קטן חווה בילדותו אהבה בלי גבולות. אמא והוא בסימביוזה אחת. אין, הוא בכלל לא מבחין בינו לבינה. כל צורך שלו היא ממלאת, היא עוטפת אותו כאילו אהבה אינסופית. האהבה הזאת היא טובה, אבל היא גם זאת שיוצרת אצל הילד, זה אנוכיות מטורפת. וילד שיגדל רק ככה, יביא אותו לאיזה נרקסיסטיות, לאיזה התעסקות מופרזת באהבה עצמית, שלא רואה אף אחד ממטר. לכן בשלב מסוים, פתאום, הוא מתנהג מכוח האהבה הזאת בעצמה, הוא מתנהג בצורה אנוכית, ולא מתחשב באחרים, ככה הוא גדל, ככה חינכו אותו, הוא לא אשם. כשהוא היה תינוק, אז הוא פוץ ממוצי, ואין לו, אין אף אחד אחר בעולם חוץ ממך, זה השד רשום כאלה. אבל זה אהבה אדירה. ואז הוא נשבר פתאום, פתאום אמא אומרת לו, לא, לא, לא עושים ככה, אי אפשר לעשות ככה. יש גבולות, הגבולות האלה נוצרו בגלל שהוא הגיע לאיזה, ואיזה שבירה, ואז הוא רב, והוא בוכה, נשבר שם איזה משהו. וזה טראומה. זה טראומות שנוצרים לנו בתוך האישיות, חוויית נטישה כזו פתאום. ועכשיו הוא יצטרך לבנות את עצמו בצורה מתוקנת, יש עוד אנשים באזור, אז זה תתחשב גם בהם. ויש לו געגועים אל אותה אהבה אינסופית שהוא חווה בתחילת החיים שלו. ועכשיו בקשר עם אשתו, בתוך עולם של תיקון, הוא יתחשב באשתו, הוא לא ימשוך לה בצמה כמו שהוא משך לאחותו. הוא יצטרך להתנהג יפה, נכון? אבל בתוך העולם המתוקן הזה, הוא ירצה לתת לה ולקבל אהבה אינסופית. הוא יזכר באותה אהבה של אמא שהייתה אינסופית. אבל הוא יוצא לקבל אותה. אז יש לו געגועים למשהו שהוא גדול מהמידות הרגילות של העולם. ילד שההורים גידלו אותו מגיל אפס בגבולות. לא טוב להיות ילד שרק חווה אהבה בלי גבול, כי אהבה בלי גבול זה לא טוב. אז כבר שהוא היה קטן, היה לו גבולות, אתה אוכל רק בשעה זה, בשעה זאת, בשעה זאת, כבר מגיל אפס ימים. זה ילד שיגדל לעולם נורא מנוכר. יש שיטות כאלה בפסיכולוגיה, אבל הן מזעזעות בעיניי. בגלל שהן בנויות על, הן לא נותנות לילד טעימה של אינסוף. נכון, הוא יישבר, יום אחד הוא יבין שזה נרקסיסטי, הצורת חשיבה שהוא גדל לתוכה, שאוהבים אותו בלי גבול. אוהבים אותו בלי גבול. אבל אי אפשר לחיות ככה. אז עכשיו הוא יהיה לו זיכרון כזה עמום. הוא יחיה בתוך עולם שיש בו שכר ועונש, יש בו תנאים. לא כל דבר אתה הולך לפי הרצונות שלך. יש סדר, זה חלק מעולם של תיקון, שכר ועונש. אבל, כן, לא אנשים חיצוניים. אדם מבין שיש לו, הוא לא יכול להתפרע, ואם הוא יתפרע, הוא ידפוק את הראש בקיר, הוא יקבל עונש. עונש לא חיצוני, יחב לו הראש. זה המציאות שלנו, יש בגבולות, יש בסדרים. אבל הסדרים האלה, הם לא סותרים את זה שיש לנו געגוע לעולם בלי גבולות. אנחנו רוצים רק להביא אותו בתוך המציאות שלנו. נותנים בו אמון. ועוזרים לו להגיע לאמון, לאמונה בתיקון. וכל מקרה לגופו צריך לדבר, אבל צריך הרבה להאמין. כתוב, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני התהום. זה מציאויות של עולם התוהו. יש שם תוהו ובוהו, ויש חושך, חוסר תקווה. לא רואים את האור. תוהו ובוהו וחושך על פני התהום. יש הרבה מים, ורוח יכולים לשבת על פני המים, שזה מים מטביעים כאלה, והמים הזדונים. אבל יש שם בתוך הפסוק הזה עצמו, יש כבר איזה חוויה של תיקון. מה החוויה של תיקון שיש בפסוק הזה בעצמו? הארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. נכון, יש איזה רוח אלוהים, אבל מי זה רוח אלוהים? זו רוחו של משיח. רוח אלוהים מרחפת על פני המים, אומר חז"ל, זו רוחו של משיח. רוחו של משיח, אומר הארי, היא לוקחת את כל ה... אני אמרנו את זה פעם שעברה. מרחפת, אמרנו את פעם שעברה? מרחפת זה אותיות מת, הנאות הראשונה והאחרונה, ופרח. הפרח מת, הפרח קיבל כל כך הרבה אור, והוא מת. רוח אלוהים מרחפת על פני המים, היא מאמינה בפרח הזה, והיא מקימה אותו לתחייה. זה רוחו של משיח. עושה תחיית המתים לאותו, אותם כוחות חיים, פרח זה אותם כוחות חיים שנשברו פה. שהם כוחות הפריחה שלנו גם, כוחות הצמיחה שלנו, אבל הם מתים, בגלל האור הגדול. והמשיח, מה המשיח עושה בעיקר? מה עבודתו הגדולה של המשיח? לתת אמון, להאמין. להאמין שבכל יצור בעולם יש אור השם, כל בן אדם, אור אלוקי נמצא. נקרא רוח אפנו משיח השם. נמצא בתוך הרוח הפנימית שלנו, והוא מאמין בה, בכוח הצמיחה שלנו. מאמין בחיים האלוקיים שמופיעים בתוך כל נקודה. זה תחילה, תחילת הגאולה, זה שיש אמונה. אחרי זה, אחרי שיש אמונה, מי זוכר את האמונה איפה נמצאת, באיזה ספירה האמונה נמצאת? הכתר. אז אחרי הכתר, איזה ספירה הראשונה מופיעה? חוכמה. ואומר אלוהים, יהי אור. מה זה יהי אור? חוכמה. אחרי שאתה מאמין שיש לך פה איזה ניצוץ תמון בתוך השבר שלך, יש לנו הרבה שברים בחיים. יש לנו הרבה כוחות של תוהו ובוהו שהולכים לאיבוד. מביאים אותנו לאובדן. אז אתה קודם כל מחדש את האמונה בעצמך בכלל, שאפשר רוח אלוהים מרחפת על פני המים. יש פה איזה יכולת צמיחה. אוקיי. עכשיו המאמר השני, ויאמר אלוהים יהי אור. יהי אור, ואתה שופך אור על המציאות. בוא נבין מה הולך פה בכלל. ניתן קצת חוכמה. אחרי זה אתה עוצר הפרדות. יהי רקיע. אחרי זה יקבו המים, אתה אוסף את הכוחות. את התשוקה שלך ואוסף אותם אל מקום אחד. אם תרצו, את כל סיפור הבריאה צריך לעשות על התוהו ובוהו זה שגילית באישיות שלך. גילית התוהו ובוהו, עכשיו תתחיל לברוא את העולם, את עצמך מהתוהו ובוהו הזה. אבל התחלת, התחלת הסיפור והאמונה. הרוח אלוהים מרחפת את מהם. צודקת מאוד. שעה טובה. גם וגם. אבל אני אגיד את זה ככה. מה שאנחנו לא מתקנים בעצמנו, הוא יתקן, אבל זה תיקון יותר כואב. מה שאדם יכול לעשות דרך הראש שלו, אם הוא לא עושה דרך הראש, הוא עושה דרך איזה בהנהגה אלוקית, אבל דרך הרגליים. וזה יותר קשה פשוט. זה יותר כואב. הבירור יעשה בסוף, אבל הוא יעשה דרך... יותר איסורים. אדם נהל בתוך הזוגיות שלו בצורה ש... של טוב ובור. מרוכז רק בעצמו, לא מסתכל על השנייה, לא... זה מציאות של טוב ובור, נכון? בסוף הוא יתוקן. אחרי 10 גלגולים שהוא יעבור, וכל גלגול הוא יתרק על המציאות, ואשתו תשנא אותו, והילדים שלו ישנאו אותו, בסוף הוא יעשה איזה תשובה. אז, אבל זה תיקון אלוקי שהוא יותר כואב. ואם הוא בעצמו יבין בשכל מה הוא טועה ויתקן, זה הרבה יותר מהר. המכבסה עובדת. אבל מי שמתקן את עצמו, הוא לא צריך לעבור את כל הגלגולים של המכבסה. זה לא התשוב, זה לא התקווה שלנו. שהוא יביא לנו איזה משהו שיבוא מבחוץ אלינו. זה שיעורב, כשאני מתפלל על גאולה, אני לא מתפלל שהוא ישלח איזה משיח על איזה נשר, הוא ינחת פה ופתאום יגיד, רבותיי, הגיע הזמן גאולתכם. לא. שיתעוררו פתאום הנפשות בתל אביב ובעלי ובכל מקום בארץ. תעוררו הנפשות לגאולה, לטוב, לאהבה, מתוכם. והתעוררות הזאת היא עבודה שלנו. ברור שיש בה גם פעימה אלוקית, אבל נסתרת, אבל היא קודם כל עבודה שלנו. אנחנו פותחים פתח כפקודו של מחת, זה שאנחנו פותח לנו הרבה יותר. אבל זה עבודה שלנו. זה יכול לבוא בחימה שפוכה אם לא חלפם, שפתאום מעמיד לנו מלך קשה כאמן, פתאום אנחנו מתעוררים לתשובה, אבל זה לא הדרך האידיאלית. רוחו של משיח שמרחפת על פני המים, מה זה מרחפת? היא מרחפת על פני המים, אבל היא לוקחת את כל המקומות, מה שאומר הארי, קח את המילה מרחפת, ותחלק אותה לפנים וחוץ. בחוץ אתה רואה במים הרבה דברים מתים, הרבה כוחות מתים. כוח מת זה כוח שהוא דמיוני, והוא משתלט לך על החיים, והוא לא פורה. הוא לא מביא לפוריות לתיקון. למשל, כמו שאמרתי, האהבה עצמית מופרזת, היא דמיון, היא לא מציאות. היא לא מביאה חיים לעולם. ריכוז עצמי לא בריא. וזה כוח מת. ויש בתוכו פרח, יש בתוכו איזה אבקן של חיים, שהוא יכול להביא הרבה הרבה יופי, אבל עכשיו הוא מת. ומה שעושה המשיח, הרוח הזאת עוברת על הפרחים המתים, והוא מחיה אותם. והוא מאמין בהם. זה רוחו של משיח. רוחו של משיח זה קודם כל האמונה. המשיח, איך שאני רואה ומדמיין אותו, זה לא איזה מישהו רק ייתן לנו תורה, הוא יעשה הרבה דברים גדולים בתחום הדת, הרבה דברים גדולים בתחום התיקון המוסרי. אבל קודם כל, המשיח יסתכל על כל אדם באהבה. הוא יאמין בכל בן אדם. זה מה שלמדנו, אם אתם זוכרים, באחת הפסקאות הקודמות. אחרי שהרם מדבר על העני, בקשת העני העצמי, אתם זוכרות? הפסקה הזאת שבקשת העני העצמי, בסוף אותה פסקה הרב אמר, נפדפו אחורה. אני אקרא לכם, מי שלא רוצה לפדף. רוח אפנו משיח השם, זהו גבורתו, הדר גודלו. איננו מבחוץ לנו, רוח אפנו. את השם אלינו ואת דוד מלכנו לבקש, את העני שלנו לבקש. מה שעושה המשיח, הוא נותן אמון בניצוץ האלוקי שיש בך. הוא כל כך מאמין בו שהוא מתעורר לתחייה. אחרי שהוא מתעורר לתחייה, אפשר עכשיו להתחיל לברוא את העולם איתו, לברוא את האישיות שלך איתו. ואז ואמר אלוהים יהי אור, יהי רקיע, יקבו המים, את שהארץ, מידה אחרי מידה הולכת וצומחת בתוכך, חוכמה, בינה, דעת, אחרי שיש אמונה, יש כתר, יש אמון בחיים. טוב, בוא נראה עוד פסקה האחרונה, ואז יותר נרד מהרעיון, מהתיאוריה למעשה. למה באה השבירה? לפי שהאלוקות נותנת היא לפי כוחה. והמקבל מוגבל הוא. אם כן, תהיה הטובה מוגבלת. על כן נותנו הטובה בלא שיעור, לפי מידתו. ותהיה אלוקית בלתי גבולית. אף על פי שלא יוכל המקבל הנברא לקבל, כי אם כשישבר לגמרי, ויבנה בתשוקתו לשוב למקורו הבלתי גבולי, להתאחד באלוקות. ובזה יעשה הנברא את עצמו, ויהיה במדרגת השלמות של בורא, ויתעלה ממעל לגבול של נברא, מה שלא היה אפשר בלא שיפת רוב טוב למעלה ממדרגת אפשרות קבלתו, שהיה תמיד רק במדרגת נברא, לא במעלת בורא כלל. מי הבינה? אז בואו נקרא יותר לאט. מה? נכון, הוא חזר מה שאמרנו מקודם. הוא יותר מדגיש את המעבר שלנו מלהיות נבראים ללהיות בוראים. מה זה? העולם לא צריך להיחרב. למה את אומרת שהעולם צריך להיחרב? העולם שיגמות התיקון שלו, מה, את מדברת על זה שנגיד אחרי 6,000 שנה זה צפוי חורבן? שיגמרו את כל שברי הכלים שהיה טובה. שיגמרו את כל שברי הכלים האלה לתקן, אז העולם ייברא, העולם יהיה עם תוצאות אלוקיים בתוכו. תנועה אלוקית של השתלמות כל הזמן בתוכו. הוא יוצא כל הזמן אהבה אדירה, אבל אינסופית. היא תהיה גנוזה בו. הוא ידע איך לחיות באהבה אינסופית בתוך הרמוניה של משפחה. הוא ידע איך לחיות עם דיוק וגבולות, בלי לסתור אהבה. הוא ידע איך לעשות את זה בצורה מאוד מאוד מאוזנת ומתוקנת ועוצמתית. ואז העולם כל הזמן ילך ויתעלה בלי גבול. כי יש בתוכו כמו עץ, שבהתחלה הוא אוסף כל מיני זבל, זיבול שמדשנים אותו, כדי לצמוח. רק שהעץ כבר חזק ויציב, הוא כבר ממש מסורף, עכשיו לא צריך הרבה זיבול, לא צריך. הוא כבר צומח כל הזמן בלי גבול. העולם, כשהעולם יגיע לתיקונו שזה... לפי חז"ל 6,000 שנה שהעולם קיים. אפשר לקצר את התהליך, אבל הדדליין זה 6,000 שנה. הם כמו ששת ימי הבריאה. בששת ימי הבריאה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שישה ימים הוא ברא את המציאות מהתוהו ובוהו, ואז מה קרה בשבת? ויחולו השמיים והארץ. והקדוש ברוך הוא מקדש את יום השבת ומברך אותו. יהיה התעלות בלתי פוסקת ביום שבת. מה שחז"ל אומרים ששת אלפים שנה קיים, על מה? העולם קיים, זה גמרא במסכת עבודה זרה. 6,000 שנה העולם קיים, ובשביעי חרוב, יחרב. מסביר הרמח"ל, אין הכוונה שהוא יחרב. יחרב פיזית, יהרס. אלא שהסדרים שאנחנו מכירים בעולם הזה, שיש לנו כל הזמן בעיות וקשיים, ומתוך זה צומחים, הסדר הזה יחרב, ויהיה אחרת לגמרי. הוא יהיה כמו ביום שבת. שאין את ה-39 מלוות מלאכה, שאנחנו כל השבוע עסוקים בהם, כדי לשפר את העולם, כדי לגאול עוד ועוד איזה... לקחת את המוץ של החיטה ולברור אותו ולתקן אותו. לא, העולם יהיה מתוקן ויהיה בו התעלות בלתי פוסקת בלי מאבקים. בסדר? אבל הציור הזה כאילו העולם צריך להיחרב, הוא לא בהכרח. כן, כדי לבנות את עצמנו בצורה מתוקנת, אבל בדיוק מה אומר הרב בפסקה הזאת? למה הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם כבר ככה? ישר בתוך שבת. פה הרב מסביר, בנוסף לכל מה שאמרנו מקודם, שהנברא יברא את עצמו. כשאנחנו מתקנים את עצמנו, אז אחר כך כשהעולם יש בו השתלמות בלתי פוסקת, ובא לו כי הוא קנה את זה. לא שהקדוש ברוך הוא עשה אותו, אם אתם זוכרות, כשדיברנו על הרמח"ל, בתחילת שנה, מהטעם של הרמח"ל לבריאת העולם, אז הוא אמר שהקדוש ברוך הוא רצה להיטיב לנבראים טובה שלמה, אז למה הוא לא ברא אותנו מושלמים? כי אם נברא שלמים, לא נוכל לקבל את ההטבה בצורה שלמה, כי אתם זוכרת את הציור הזה של הגפן. איך? ההברכה, נכון? שיהיה לה פנים, שלא יהיה נעמד הכיסופה. זה הרעיון שהנברא יעשה את עצמו כבורא. כי בסוף תמיד אנחנו נבראים מהשם. וכשאנחנו מתקנים את עצמנו, משלימים את הקומה הזאת של העולם המתוקן שלנו. מהשברי הכלים, אנחנו בראנו את עצמנו, וחותם מהאינסוף. והעולם יש לו בעצם התגלות אלוקית בתוכו, לא מחוץ אליו. מהבורא. קצת סוגיות מורכבות, אני מקווה שזה יותר מדי ככה... אבל זה טעימה. גם מי שתקבל את זה כאיזה אור גדול ושברי כלים, ואם החיים תבנו. מה שעכשיו אנחנו נלך נעשה, זה קצת יותר לדבר על הפרקטיקה של זה, שזה העיקר. בשיעורים הבאים, ככה עד סוף שנה, אנחנו נדבר יותר על הלמעשה. אז תראו את הפסקה הבאה. זה הכותרת, זה כמו שאמרתי, משם הרבי מלובביץ', שורות התוהו בכלים דה תיקון. והרב ילך וידבר על זה בהרבה מעגלים. בואו נלך איתו לאט לאט. יש קדושה בונה ויש קדושה מחריבת. תראו את הפסקה הזאת? כן? לא כל כך ברור מה הקשר, אבל... יש קדושה בונה ויש קדושה מחריבת. הפשוט שאנחנו מבינים בדרך כלל הקדושה היא בונה. נכון? עולם התיקון, זה העולם של הקדושה. עולם התוהו ובוהו זה לא עולם של קדושה. זה עולם של טומאה. אנשים שמתפרקים, פורקים עול, זה לא נמצא בקדושה. זה נמצא בטומאה. אבל הרב אומר, יש קדושה בונה ויש קדושה מחריבת. יש מציאות כזאת שמשהו קדוש יכול ליצור מציאות של חורבן. הקדושה הבונה תובה גלוי. הקדושה הבונה, התועלת שלה הוא גלוי. גלויה. והמחרבת תובה גנוז. מפני שהיא מחרבת כדי לבנות משהו יותר נעלה ממה שכבר בנו. הקדושה המחרבת, קשה להבין מה הטוב שיש בה. הרי היא מחריבה, היא שוברת. והרב אומר, כן, היא שוברת, אבל הטוב שלה יש בטוב גנוז, והטוב הגנוז שבה... והצמיחה הגדולה שתתאפשר בעקבות החורבן. המשיג את סוד הקדושה המחרבת, יכולו לתקן כמה נשמות. ולפי גודל השגתו, כך גדול הוא כוח תיקונו. מהקדושה המחרבת יוצאים הלוחמים הגדולים, המביאים את הברכה לעולם. מעלת משה באה ליד החזקה, ששבר את הלוחות. זאת אומרת, מי שמשיג את הסוד של הקדושה המחריבת, אנחנו נדבר עליה עוד מעט יותר בפירוט, אז הוא יכול ללכת למציאויות שאנשים מאוד מאוד מקולקלים, מאוד מאוד בעייתיים, אבל הוא יודע איך לתקן את הנשמות שלהם. כי הוא מצליח לראות את התועלת שתבוא מהשבירות שהם עושים. כמו משה רבנו, שהוא בא ליד החזקה, ששבר את הלוחות. משה רבנו, הוא עושה שני דברים. על דעת עצמו. מי שהקדוש ברוך הוא אמר לו. הוא שבר את הלוחות. הקדוש ברוך הוא אמר לו על זה יישר כוח. הוא עשה עוד דבר שאולי גרם בכלל לצורך לשבור את הלוחות. וזה שהוא קרב את הערב רב. וגם ערב רב עלה איתם. הוא חזל שהערב רב זה אחריותו של משה רבנו. לכן הקדוש ברוך הוא אומר לו בעקבות חטא העגל. הוא אומר לו כי שיחת עמך. מה זה עמך? משה רבנו הוא בעל הבית של העם הזה, עמך ולא עם השם, אלא שזה העם שלך, זה האנשים האלה, וגם ערב רב עלה איתם, שאתה העלית ממצרים. ומשה רבנו כנראה יש לו יכולת גדולה, ללכת אל אותם אנשים שיש להם כוחות שבירה גדולים, מאוד בעייתיים, אבל להעלות אותם. ביד חזקה. יש לו יכולת להעלות אנשים מלמטה מאוד, בגלל שהוא מאמין בכוח הצמיחה שלהם. מי שאין נפשו משוטטת במרחבים, מי שאינו דורש את אור האמת והטוב בכל לבבו, איננו סובל הריסות רוחניות. אבל אין לו גם כן בניינים עצמיים. הוא חוסה בצילם של הבניינים הטבעיים, כמו השפנים שהסלעים ממחסה להם. אבל האדם, מי שנשמת אדם בקרבו, נשמתו לא תוכל לחסות כי אם בבניינים שהוא בונה בעמלו הרוחני, שאיננו פוסק תמיד מעבודתו הזריזה. מי שיש לו נפש שהיא משוטטת במרחבים, הוא קשור אל המרחבים, הוא קשור אל האינסוף. הוא קשור אל משהו שהוא הרבה מעבר לסדרים הרגילים של העולם. והוא דורש את האור האמת והטוב בכל לבבו. מה זה אור האמת והטוב? הוא לא רק דורש את האמת וההרמוניה של העולם הזה. הוא דורש אמת אינסופית. מה זה אמת אינסופית? אנחנו השנה לא יצאנו ללמוד על הקוצקר. נגיד כמה מילים עליו. רבי מקוצק, ידוע שהוא היה דמות של אמת, נכון? צריך לכם קצת לשמוע עליו או לקרוא עליו? באיזה שיעור יש לכם? רב? מזכיר אותו. יש ספר טוב של הרב מאיר אוריאן, נקרא סנגול בקוצק. ספר טוב מאוד. רבי מקוצק. ו... הרבי מקוצק היה איש אמת טוטלי שבטוטלי. משהו קיצוני ביותר. אתה מכיר עוד כמה סיפורים עליו של... למשל שהוא בעל חידושי ערים כתב את הספר, והוא כתב ספר חידושים על השולחן ערוך, מכירות? כתב ספר חידושים על השולחן ערוך, משהו אחד מהספרים החשובים שנכתבו אי פעם על השולחן ערוך. לא שאני יודע כי קראתי את זה, כי אין לנו את הספר הזה. יש חלקים קטנים משם, ומופלאים. בעל חידושי ערים היה האדמו"ר הראשון מגור, סבא של שפת אמת. הוא היה למדן עצום בגמרא, בהלכה, והוא כתב חידושים על השולחן ערוך. יורד היה. הוא הביא את הספר חידושים הזה לפני שהוא רצה להדפיס אותו, הראה את זה לקוצקר. הקוצקר אמר לו, הלל בזה, וראה כמה חריף הוא וכמה... הוא היה נשוי לאחותו של הקוצקר, הוא קורא משפחה. הוא אמר, תגיד לי, יש לי שאלה אחת אליך. את החיבור הזה אתה כתבת כל מילה לשם שמיים? אז הוא אמר לו, השתדלתי לכתוב לשם שמיים, אבל לא תמיד... נתתי לשם שמיים. אז הוא אמר לו, תראה, השח, שפתי כהן, כתב את החיבור, אחד החשובים לשולחן ערוך, ונפסקה הלכה כמותו בהרבה מאוד הלכות, והוא חי בתקופה של גזירות אח ותת. מי שיודע, זה היה הרבה מאוד רדיפות על הרבה קהילות באירופה. והוא כתב את זה מתחת לסמיכה, בלי בית בכלל, נרדף, כדי שהדיו לא תקפה, הוא היה כותב בלילה עם נר, והוא היה כותב מתחת לסמיכה של לחמם בגוף שלו את הדיו כדי שהוא יוכל לכתוב. והוא כתב את לגמרי לשם שמיים את החיבור שלו. ואתה, יש דברים פה שאני קורא מהלב במה שכתבת. ואתה חריף יותר ממנו ומקשה קושיות חזקות מאוד. ואני חושש שכשאתה תפרסם את הספר שלך, הוא כבר לא יהיה רלוונטי. עכשיו. ונמצא שאתה, שלא כתבת כל מילה לשם שמיים, אתה דוחה ספר שהוא נכתב לגמרי לשמה. תוך כדי שהקוצר מדבר ואומר לו, אני לא הייתי מדפיס את הספר הזה. הבעל חידושי ערים לוקח את כל הספר, הולך אל האח שנמצאת בקצה החדר, ושורף את כל הכתבים. הוא הרגיש בושה מזה שהוא לא כתב כל ככה ל... וזה סיפור אחד קטן שמאפיין את הקוצר, יש עוד סיפורים הרבה יותר חריפים על מה הולך בבית מדרש כשהחבר'ה היו לומדים בעיון, גמרא, ועובר ביניהם, וככה, תוך כדי שמישהו מתלהב בסוגיה ומקשה קושייה ככה ב... הולך ולוחש לו באוזן, יש לי קושייה יותר טובה. מה? לשם שמיים? והולך. ככה מייבש, כאילו, באמת ב-20 שנה האחרונה, 22 שנים האחרונות שלו, הוא לא יכל לסבול אף אחד. תביעת האמת שלו לא נתנה מקום לשום בן אדם, כי כל בן אדם הוא ראה מיליון זיופים, מיליון עיגולי פינות, והוא היה ככה עד הסוף, הוא די למד לבד בחדרו, כל החסידים הוא נפנף, והיחיד שהוא קצת תקשר איתו זה היה הרבי מגור. ותביעת האמת הרדיקלית הזאת היא לא דרך לרבים, היא קיצונית ביותר. עובדה, בסוף היא לא הצליחה, לא, לא היה לו חסידים.
הוא היה
נשוי. היה לו נכדים, היה לו נכד שהוא היה אחד האדמו"רים הכי ציוניים שהיו. הוא רצה להקים יישוב של חסידים בארץ בתקופת הציונות החילונית פה. היה לו בעיה בסוף כלכלית, הוא לא הצליח. מי שמכירה היום הרב מורגנשטיין בירושלים, שזה רב מקובל גדול, והוא צאצא שלו. שם המשפחה שלו היה מורגנשטיין. על כל פנים, אז הרבי מקוצק, זה תביעת אמת מוחלטת. הוא היה אומר למשל, שמי שהולך באמצע הדרך זה סוסים. מי שהולך בצדדים, במדרכות, זה בני אדם. מי שהוא הולך תמיד באמצע, זה לא בן אדם. בן אדם זה אחד כזה שהוא, יש בו קצת צדדים קיצוניים. יש בו שאיפות מעבר לסדר הזה. קצת קיצוניות, קצת משהו מעבר. זה מה שאומר פה הרב בדיוק. מי שאין נפשו משוטטת במרחבים, מי שאינו דורש את אור האמת והטוב בכל לבבו, ואור האמת והטוב, הם לא יצליחו להצטמצם למי שדורש את אור האמת האינסופי, אז העולם הזה אף פעם לא יספק אותו. תמיד הוא ירגיש פה בעיה, חוסר בה בקיום. תמיד הוא ירגיש שיש פה משהו שלא מספק אותו, לא באהבה שהוא נותן, לא באהבה שהוא מקבל, לא בהרמוניה שהוא רואה, לא ביופי, לא בכל... הוא מחפש משהו שהוא מעבר לעולם. הוא לא סובל הריסות רוחניות, האדם הזה שהכל אצלו מסודר. אבל אין לו גם כן בניינים עצמיים. הוא אף פעם לא הולך, הוא לא הולך למרחב הזה. הוא חי בתוך העולם הזה, המתוקן, המסודר, יש בו הרמוניה, הוא לא נפגש אף פעם עם כוחות של תור, אז הוא גם לא בונה בניין עצמי, העולם הזה כבר בנוי. כדי לבנות עולם מהתור ובואו, אתה צריך שיהיה בך לפעמים התנוצצויות של תור ובואו באישיות. הרב קורא לזה באחת הפסקאות באורות הקודש, שני סוגים של נפשות. יש אנשים שהם יותר דילוגיים באישיות, נפש מתנודדת הוא קורא להם, יש אנשים שהם יותר ישרים כאשר עשה אותם אלוקים, כך אומר הרב. יש אנשים, יש לי איזה קרוב משפחה כזה, ישרים כאשר עשה אותם אלוקים. מה זה ישרים סרגל? הוא כזה בן אדם שאתה, כאילו יכול לסמוך על כל דבר שהוא עושה, על כל דבר שהוא אומר. תמיד הוא ישר כמו סרגל, אין לו כאילו, ילד טוב ירושלים כזה, מגיל אפס עד גיל מבוגר מאוד. ככה. וזה אנשים שכשאני קורא את הפסקה באורות הקודש, אני חושב עליו. ישר כאשר עשה אותו אלוקים. אבל הרב אומר, יש אנשים שנפשה, יש להם נפש מתנודדת. נפש שאינה, לא חזור, יש לה תביעות גדולות, ולא מספיק לה, והיא תמיד נמצאת באון-אוף כזה. יש אנשים שיש להם און-אוף מאוד מאוד קשה, יש כאלה שיש להם כזה, אבל יש להם נפש מתנודדת. הם לא ישרים כאשר עשה אותם אלוקים. ואתם יכולים לבד להבין שמצב הזה הוא לא מחמיא כל כך. תנועה של חיים היא כזאת. תנועה כזאת היא לא משהו. אבל הרב אומר יש דבר כזה, והוא אומר יש דורות שבהם יש אינפלציה של נפשות מתנודדות. נראה שהוא רומז הדור שלנו. שיש יותר ויותר נפשות מתנודדות. למה? כי יש המתנודדות, הן יורדות לפה ועולות לפה. יורדות לפה ועולות לפה. הוא קודם נעלות על הציר הזה. פוגשות עוד כוח של תור, גואלות אותו. ושוב יורדות לתור עבור וגואלות אותו. כן, הרב, המהר"ל כותב בנתיב החסד, תחילת נתיב החסד, על מאמר חז"ל, יש מאמר חז"ל בגמרא ביומא, על הפסוק בחסד ואמת יכופר עוון. יש עוונות שרק בחסד ואמת אפשר לכפר אותן. רק מי שהולך לפנים משורת הדין יכול לכפר על עוונות. מסביר המהר"ל שיש אנשים שהם נמצאים על הליין כל הזמן על הקו. לא, לא סוטים מהקו. זה נקרא שורת הדין. הם הולכים על שורת הדין. מי שהולך על שורת הדין, אז הוא תמיד בסדר. הוא אומר המהר"ל, מי ש... יצא לו לפתות משורת הדין, זה חוטא, לחתור, יצא משורת הדין, אז הוא צריך לעשות לפנים משורת הדין, והנפש שלו נעה בצורות כאלה על הפעמים. הוא אדם שזה נקרא בעל תשובה. הוא אף פעם לא ילך על שורת הדין נטו. הוא נע כל הזמן נפילה, תשובה עליונה, תפילה, קשר דבקות. הוא לא רק מספיק לו להיות אדם ישר כאשר עשה אותו אלוקים. אני לא אומר פה מה טוב, מה לא טוב, זה אומר, זה מתאר מציאויות, תנועה. יש אנשים שכל הזמן נמצאים על הציר הזה. אנחנו לא בעד נפילות, אבל להכיר את הנפש שלנו. הנפש שלנו יש לה תנועות כאלה, לפעמים, שהיא מתמודדת, כמו שאומר הרב, וזה בא לה מתוך איזה טביעות אצבע של משהו גדול שהיא מחפשת, שלפעמים היא לא מוצאת אותו בתוך הסדר של העולם, בתוך העולם המתוקן הזה, היא לא מוצאת פה את מה שהיא מחפשת. היא מתגעגעת לעוצמות האלה, העוצמות האלה נמצאות פה. ואז לפעמים היא מחפשת את זה, והיא נופלת וכמה, נופלת וכמה. החוכמה היא לחפש את זה פה, ולמצוא את זה פה, ולגאול את זה לפה. להיות בחיים של זוגיות מתוקנת, ולחוות שם אהבה אינסופית. זה אפשרי. אבל זה עבודה שהיא, יש אנשים שהם יהיו בהרמוניה זוגית, סבבה, היא שוטפת כלים, אני מחבס, לא יודע מה, יש חלוקה כזאת, הכל בסדר, כמו טוב יער חולב כזה, הכל בסדר. ויש כאלה ש... הם ישבו, כל עוד אין שם העוצמות, הם ישבו לשיחה ומה קורה וזה, וינו כל הזמן על הציר הזה, ויהיה להם מריבות וקרבה, מריבות וקרבה, עד שהמציאות הזוגית שלהם תראה בעוצמות אחרות לגמרי. בסדר? כן, נעשה לפי הסדר. צודק, אני תיארתי את זה מציאות קיצונית, כיוון שהרב כותב שם שיש אנשים ישרים כאשר עשה אותם אלוקים, ציטטתי את זה. אבל יש לי בראש אנשים שהם מאוד כאלה, בסך הכל. יש להם את הנפילות שלהם, אבל לפעמים הנפילות שלהם שהם לא מבינים אנשים אחרים, כאילו. הם לא מבינים מורכבויות, הם לא מבינים את הילדים שלהם לפעמים, כאילו. כאלה... לא, הם לא צריכים לחתום. אבל הם אנשים שהם... זה מוטבע בהם. בסוג נפשות כאלה, שהם... אני לא באתי להגיד שהם צריכים לשלוט את עצמם. אומר, יש נפשות כאלה. הרב אומר, אנשים כאלה אין להם גם בניינים עצמיים. אין להם הריסות, אין להם גם בניינים. אני בא יותר לנחם, בדרך כלל האנשים האלה נראו לנו הכי, הכי סבבה והכי טוב. אני בא בעיקר לנחם את מי שמוצא את עצמו עונה בתנועות כאלה. שהתנועות האלה מספר לנו הרב, כן, זה אנשים שהם יורדים לפה וגואלים ניצוצות. אם את כזאת, את יודעת לזהות את עצמך. עכשיו תביני מה העבודה שלך, ומה המעלה של התנועה הזאת שאת נמצאת. מי שנע על ציר כזה, אז עכשיו, לא מדובר עליו.
איך אפשר להתחיל את העלילות את הגדולות?
שאלה טובה. כשלומדים את המנגנון, אז מבינים שלא צריך... כמו השבת נפגשתי עם בחור שהולך להתחתן, הוא מאוד מאוד, אני אגיד, הוא תאר את עצמו אדיש, מאוד אדיש. עוד כזה לא רגשן, לא זה. והיא, הוא חיפש דווקא אחת, נורא רגשנית. כלומר, חיפשתי אחת שבפגישה הראשונה תבכה. וככה היה. אז הוא היה לו סלו טוב, וככה היה לו... אבל מעכשיו הוא בדיוק מתמודד עם, עם הפער העצום שיש ביניהם. עוד רגע מתחתנים, יש פה פער עצום. וחלק ממה שהוא דיבר זה איך מתמודדים עם זה. בין השאר הוא סיפר שהיא כל הזמן, הוא אומר כאילו, משעמם לה בקשר. ואז היא ממציאה איזה נושא, והיא בכוח תריב איתי על זה, לא משנה מה, היא תיצור מריבה. והיא תתעצבן, אחרי זה היא אומרת כאילו, סתם לא אכפת לי מכל מה שדיברתי איתך, זה לא עניין אותי, סתם, לא יודעת, רציתי לריב איתך. וככה, ואז הם רבים, מתכסחים, והוא נכנס לתוך הקטע, והוא רב איתה, ואז מתפייסים, ואז היא מרגישה, אה, היה פה, כאילו, נכון את הריגוש הזה. אז חלק מהדיבור איתו היה איך ליצור את הריגוש בלי להגיע למריבה. בוא תנסה להכיר אותה טוב, ולהצליח להביא אותה לחוויה של התחדשות, בלי שהיא מרגישה את הריחוק והכירות. זה חלק ממה שאנחנו לפעמים גם כן צריכים ללמוד איך. לא צריך להתרסק באיזה חוויה מטורפת לא טובה, ואז בסוף את עצמך שוב. אלא ללמוד מה אני בעצם רוצה בסיפור הזה. הרבה התבוננות בשכלית. להבין מה בעצם אני רוצה ואיך אני משיג את זה בלי ליצור שבירה. אותו אחד אמר לי, כבר אני יודע, אמר לי שהוא נמצא בצבא, יש לו חבר דתל"ש, תרחיק, הכי רחוק שאפשר. והוא אמר, הוא עושה לי שירות מצוין. הוא אחד האנשים שהכי עוזרים לי בחיים. למה? אני רואה אותו ולומד מעלו. והוא לומד מזה המון דברים, המון המון דברים, כמעט בכל תחום הוא לומד. ולא צריך שאתה תיפול. אם אתה רואה סיטואציות, כן, הרואה סוטה בקלקולה, אז יהיה לעצמו מן היין. הרואה מציאות מקולקלת. את מזהה את אותו כוח בתוכך שהוא יכול להגיע לשם, את לומדת מה יקרה אם הוא יגיע לשם. ואיך את עכשיו מביאה את זה בצורה מתוקנת? אתה רואה חבר שטס להודו והוא חווה שם חוויה מטורפת, אבל גם לוקח סמים ומתרסק. אתה אומר, רגע, מה הוא חיפש? כשאני גם כן רציתי לטוס איתו להודו, רציתי גם כן משהו שם. מה רציתי? את אותו חופש, את אותו זה, אבל תראה איפה זה הביא אותו. בוא אני אצור לעצמי את החופש הזה, אבל בלי המבנה שהוא לקח יחד עם זה, שהיה שם גרעין טוב, והרבה מאוד קליפות. בוא ניקח את הגרעין, ואת כל הקליפות נשים לבד. לפעמים אתה רואה את זה מבחוץ, אתה יכול ללמוד הרבה דברים. כן, הרבה דברים בלי לחוות אותם בעצמך. זה שאמרתי שאדם חכם עובד דרך הראש. אדם לא חכם, מתנסה בזה בעצמו, ולומד דרך הרגליים. אבל אפשר לעשות את זה בצורה פשוטה יותר דרך הראש. חוויה חיובית. חוויה חיובית מאפשרת לך לעזור לאחרים לפעמים. ואז יגול דרכם ניצוצות. בדרך כלל זה בא יחד עם קושי. קשה לי לתאר מציאות של הרמוניה כזו. אלא אם כן אתה עוזר לאחרים, כי יש לך... זכית לאיזה שלמות, ואתה עוזר לאחרים לעבור את הקושי. תלוי כמה עשינו את העבודה טוב. צודקת, כן. יש אנשים שמתנסים, איך אמר לי פעם, אחד הרבנים הראשונים שלמדתי אצלם, אמר לי, מה שאמרו אין חכם כבעל ניסיון, הכוונה למי שעומד בניסיון. יש אדם שמתנסה מיליון פעמים ולא לומד, אז הוא לא למד מהניסיון. אז אין חכם, אז הוא לא זה אוסיף לחוכמה. ואם אדם מתנסה במשהו, עבר קושי, ולמד מזה, התבונן בזה אחר כך, אז הפעם הבאה הוא לא יתחיל מאותה נקודה. אם אדם לא למד, לפעמים מההתחלת, הפעם הבאה הוא יתחיל יותר נמוך. בואו נסיים את הפסקה הזאת לפחות. לפעמים הרעיון עולה למעלה. מתאהבתו בעניינים רבי הכללות והתואר. אז מתחלשים ביותר העניינים השפלים, היותר פרטיים, האחוזים במסעדי הדמיון והמשפטים הרגילים, וכל חלקי הטוב והקודש שהיו אחוזים בהם, מתרופפים, והאדם נשאר משתומם עד שיוברק לו אור יותר בהיר, שיבנה את הריסתו הרוחנית, בניין יותר נעלה, ויקח גם כן את כל מעמקי הטוב והקודש שהיו נתונים בתוך אותם העניינים השפלים והשטחיים, ויבנה מהם עולם חדש, עולם מלא אור גדול. הרב פה מדבר על רמות גבוהות, הוא לא מדבר על, כמו שתיארנו, אנשים שיש להם נפילות רק, דברים כאלה, הוא מדבר על עניינים שבונים איזה, אנשים שבונים קומה רוחנית. הוא נתאר את זה ברמה שהרב מתאר, ואחרי זה נחבר את זה אלינו. לא לעשות לו ישר, להניח אותו לשפה, לרמה הנמוכה. מה שהרב מתאר זה למשל, תלמיד חכם כמו הרב קוק. כשהוא מסתכל על העולם שסביבו, החילון שקורה, והכפירה שהם, כל הזמן הולכת וצומחת, וביקור את המקרא, ועוד הרבה מאוד, מאוד רעות חולות שצמחו בימיו. מה התגובה הטבעית התורנית לכל זה? כמו שהגיבו רוב הרבנים. מגיבים בצורה שדוחה, בצורה שמתמודדת עם זה, בצורה של מסבירה. כמה שקר יש בזה, וכמה זה רע, וכמה זה מוביל להרס ואבדון. ככה התמודדו רוב הרבנים. זו התגובה שאתה מדביק את הבניין על המציאות הזאת. אבל הרב אומר, אני רוצה לרדת לתוך הפרטים הקטנים שם, ולגאול אותם, ולהסתכל לכפירה הזאת בעיניים ולגאול אותם. ואז הוא הולך ובונה תורה הרבה יותר גבוהה, הרבה יותר רחבה, הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר כוללת. אבל היא באה מתוך לא מעט משברים. הוא בעצמו מתאר את המשברים שהוא עבר באיגרת הקנה, הוא מתאר כמה בהרבה עמל גופני ורוחני, ככה הוא כותב, לקח לו לסדר את התורה הזאת שהוא נתן לנו. אבל זה בא מתוך איזה עלייה למחשבה גבוהה יותר, שלמה יותר, שאיפשהו היא לא מתמודדת עכשיו עם העולם כמו שהוא, עד שהיא מקבלת איזשהו הבנה עמוקה יותר ויכולה להתמודד עם המציאות. זה מה שאני אומר, לפעמים הרעיון עולה למעלה, מתאהבתו בעניינים רבי הכללות והתואר, מתחלשים ביותר עניינים השפלים, יותר פרטיים. העניינים הנמוכים, הפרקטיים, פחות מעסיקים אותך. בדור שלנו, בוא נדבר עכשיו על הדור שלנו. זה דוגמה אחת לזה. אבל אם תרצו בדוגמה יותר כללית בדור שלנו, אנשים רוצים כלליות, רוצים הסבר כללי לתורה, רוצים הסבר עמוק לכל מצווה ומצווה. יש להם שאיפה לכללים, כמו שמסביר הרב. יש להם שאיפה לאיזה הסברים מקיפים יותר, למגמות העליונות של העולם. לא רק עכשיו תסביר לי איך, מה מטריף את הסיר ומה ביטול ב-60 וכל מיני דברים כאלה. תסביר לי את המגמות של הכל. זה מה שאני רוצה, תסביר לי את הכיוון. והדור שלנו מתעלה למקום גבוה יותר, ואז מתרופפים הדברים הקטנים. לראות את הציור של שבירת הכלים. האור גדול מדי, אנחנו רוצים אור גדול מדי, והכלים, הדברים הקטנים לא מעניינים אותנו. ואז הם נשברים ברמה מעשית, הדור הזה מפסיק לשמור תורה ומצוות. הוא מחפש משהו שהוא יותר גדול. ומתרופפים העניינים הקטנים הפשוטים, עד, ואדם נשאר משתומם, עד שיוברק לו אור יותר בעיר, עד שתבוא איזו תורה גבוהה יותר, כללית יותר, עמוקה יותר, שתבנה את הריסתו הרוחנית, בניין יותר נעלה, ייקח גם כן את כל מעמקי הטוב והקודש שהם נתונים בתוך אותם העניינים השפלים והשטחיים, ויבנה מהם עולם חדש. הוא הולך ובונה עולם חדש, גדול יותר, אבל שבנוי הדברים הפשוטים, הנמוכים, יחד עם המחשבות הכלליות. בסדר? נלמד עכשיו עוד פסקה האחרונה, יש לנו 5 דקות, היא תכין לנו את כל מה שנלמד בהמשך. בעצם מה שנלמד עוד, נלמד בהמשך, ניתן אולי רק את ההקדמה. יש מקבץ מאמרים חשובים מאוד של הרב קוק, בספר אורות שנקראים זרעונים. צריך לכם אי פעם להתעכל בזה? זרעונים? איזה מאמרים אתם מכירים מזרעונים? צימאון לאל חי. רק את א', צימאון לאל חי? אוקיי, צימאון לאל חי, מי שכבר מבינה את הקשר בין מה שלמדנו לצימאון לאל חי? אז נחזור על המאמר הזה. אבל צימאון לאל חי זה ממש מתאר את מה שלמדנו עד עכשיו. איך יש שם איזה נפש שהיא משתוקקת למשהו גדול, אין סופי ונשברת. ואז הרב קוק מלמד אותה איך להיבנות מתוך הרצון המטורף שלה שנשבר. כל המאמרים שם בזרעונים, יש שם איזה שמונה מאמרים, כל המאמרים שם בנויים על הציר הזה של שבירה ותיקון. אז המאמר הראשון נקרא צימאון לאל חי, מאמר שני נקרא חכם ונביא, מאמר השלישי נקרא נשמות מעולם התוהו, ממש מדבר על זה, הנשמות של עולם התוהו ממש מדבר על הנושא הזה. ואחרי זה מעשה יצירה כמדומני, ואחרי זה מאמר איסורים ומרקים. הרב שם מאמר אחרי מאמר נבנה על היסוד הזה של שבירה ותיקון. אנחנו לא נלמד את הכל, אני אקח כמה מאמרים יסודיים שם, קצת נעמיק בהם בתנועה הזאת. הרב שם מתרגם פשוט את מה שלמדנו עד עכשיו לתנועה הנפשית. למשל תנועה פשוטה של עובדי עבודה זרה, שרצו להאמין באלוקים, להרגיש את אלוקים אין סופי כאן ועכשיו. וכשאתה רוצה להרגיש אלוקים אין סופי כאן ועכשיו, מה בסוף קורה לך? אתה מגשים אותו. ואז העולם צריך להיבנות מהאנרגיות האלה שיש בתוך העבודה זרה בעצמה, אבל בתוך מציאות של תיקון. זה דברים שנצטרך לדבר עליהם גם בתחום האמוני. אם אני מסמן את המעגלים שנדבר עליהם, זה גם בתחום האמוני, וגם בתחום המשפחתי, וגם בתחום המידותי. המעגלים האלה פוגשים אותנו של שבירה, עולם טוב ותיקון. מקווה שזה יהיה לכם, שזה יהיה לתועלת, למרות שזה קצת דברים שברומו של עולם. כשכתוב בזוהר בדרך כלל את הביטוי סתרי תורה, תדעו שאין הכוונה לדברים גבוהים, עליונים על הקדוש ברוך הוא, אלא בדרך כלל למקומות הבעייתיים שיש במציאות. סתרי תורה, שמקומות שסותרים את התורה, על העולם הטוב. בדרך כלל כשכתוב בספר הזוהר את הביטוי סתרי תורה, הכוונה היא לעולם הטוב. לשבירת הכלים, ולבעייתיות שיש במציאות. איך מתמודדים איתה? אז באמת סתרי תורה, הם סתרי תורה פעמיים, הם גם עניינים שקשורים לניסטר, וגם הם עניינים שהם קצת סותרים את הנגלה, כי התורה הנגלית היא עובדת על איך להיות אדם ישר, מתוקן. היא לא מדברת איתך, היא איך להיות צדיק, היא לא איך להיות בעל תשובה. בעל תשובה זה יותר תנועה של ניסטר. אני מקווה שזה יהיה לתועלת הלימוד.